שלום וברכה, ברשות ידידי ויקירי הרב הרוסי, נשיא הכנס שלנו, יישר כוחם של כל המארגנים, ברשות חבריי הנשיאות. הנושא שאני מדבר עליו הוא נושא קצת רגיש מבחינתנו, כן, מבחינת היהדות, שולחן ערוך וכולי, כי הוא כרוך בתביעה בבית משפט. אני אתייחס בנושא הזה של בית משפט לא באופן כללי בתי המשפט בישראל, אלא דווקא בנושא הזה של מזונות לילדים. מדובר על תביעה להגדלת מזונות לילדים, ואישה שזכתה בהגדלת מזונות במידה שלא מספקת אותה בבית הדין הרבני, הכירו בצורך הזה להגדיל מזונות הילדים, הרי היא רצה עכשיו לבית המשפט לענייני משפחה, לא בית משפט רגיל לעניין זה, כדי לתבוע תביעה נוספת להגדיל את המזונות של הילדים, כי זה לא מספק את הילדים. צריך להדגיש כאן שהתביעה של אישה להגדלת מזונות איננה תביעה אישית שלה, היא לא יכולה לתבוע מזונות אלא בתור אפוטרופסית של הילדים, היא נציגה של הילדים, לה יש לה נגיעות, איזה נגיעות כל שאל שתהיינה, אבל היא נציגה של הילדים. וזה דבר מאוד חשוב לדעת, כי כל הסכמים שאישה יכולה לעשות בענייני גירושין ולקבל את הגט ולהתגרש ולקבוע שם איזה סכום מסוים למזונות לטובת ילדיה, שהרי גרושה לעצמה לא מגיע בכלל מזונות, הרי הילדים לא צד להסכם הזה בכלל. אז היא עושה איזה הסכם לטובתה, לנוחיותה, על חשבון הילדים שלהם, זה, אין כאן נציג, הם לא צד בדיון. וכיוון שהם לא צד בדיון, יש להם זכות, מתי שהם רוצים, לתבוע מזונות. מה אכפת לי מה שאת הגעת להסכם עם אבא שלנו, אמא שלנו, הגיעו לזה הסכמים, מה זה לא מעניין אותנו? אנחנו ילדים, אני בן 9, 10, 11, 12, 15, אני רוצה את המזונות שלי, מי אתם שתגידו מה כן ומה לא? וזה זכותם של הילדים. והם יכולים לקחת עורך דין שיתבע במקומה, הם יכולים להסיט את האבא או להסיט נגד האבא, הם יכולים לקחת את האמא שאת תלכי, את תתבי בשמנו, זה לא בשבילך. ובכן, אני רוצה להקדים כמה מילים לגבי העניין הזה. רבותיי, העניין של לגשת בכלל לבתי המשפט, שבסלנג שלנו הם קוראים ערכאות, ואנחנו צריכים לדעת להבחין בערכאות השונים. אתן לכם דוגמה מפסק דין רבני שכתב עליו מורי ורבי הרב שפירא זכר צדיק לברכה, שעמד על הכפילות הזאת שהיום יש אפשרות או לדון בבית דין רבני בעניין מזונות או בתי משפט לענייני משפחה. זו כפילות, והוא כותב כך: כל ידי דת ודין מתריעים כבר מזמן על התוצאות האגומות הנובעות מניצול הסמכויות המקבילות של בתי הדין ובתי המשפט. הקרקורים שנשים מסכנות, מסכנות, מקרקרות מבתי הדין לבתי המשפט והלוך וחזור, ומביאות לידי פיצול תביעות אחידות לתביעות נפרדות בערכאות שונות, גורמות לתקלות מרובות בחיי המשפחה, על ידי היעדר ריכוז כל הבעיות במקום אחד. לפעמים נעשית האישה מנועה לגמרי, והאפשרות לפתור באופן החלטי את הסכסוך בין בני הזוג לשלום או לגירושין. האישה המסכנה נשמעת כפעם בפעם ליועצים שונים, סוברת שמקום זה תרוויח יותר בבעיה פלונית, מקום אחר תרוויח יותר בבעיה אלמונית, לכן היא מקרקרת חליפות מערכאה לערכאה אחרת, ולא מעלה בדעתה שהריכוז של כל הבעיות המשפחתיות במקום אחד טובה יותר לה מכל רווחים שתשיג על ידי פיצול התביעות במקומות שונים. אנו עדים, כך כותב הרב, לתקלות גדולות הנובעות מכך, אין בבחינת המציאות, אין בבחינת ההלכה, ואפילו עד כדי חשש של גט מעושה שלא כדין. כן, דברים חווים ונוקבים, כתב את זה בשנים קדמניות, זה מופיע בפדר חלק י'. אז אני רוצה לתת סקירה קטנה, מהו הנוהג, כדי שנדע על מה אנחנו מדברים, בבתי המשפט לענייני משפחה, ביחס לעניין של תביעות מזונות לילדים. מה הוא הנוהג שם? האם זה המצאות שלהם? האם זה בכנסת חוקו חוקים חדשים? בכלל, מאיפה שואבים את המושגים של הענקת מזונות לילדים. והנה אביא לפניכם כמה כללים. כללים לקביעת גובה דמי מזונות הילדים. דברים שמקובלים בתי המשפט. במקרים נדירים, בהם אין חילוקי דעות בין בני הזוג, בנושא גובה של דמי המזונות, הם מגיעים לידי הסכם, אז ההסכם תופס, מקובל וצמוד למדד המחירים לצרכן, ויחול עד שהילד יגיע לגיל 18. מגיל זה, עד תום שירות החובה הצבאי, יורד הסכום לכשליש מסכום המזונות המוסכם. אבל אם אין הסכמה, בהיעדר הסכמה, חבות האב נגזרת בהתאם להוראות הדין האישי החל עליו. מה זה הדין האישי? זה על האב יהודי חלים דיני ישראל. בדיני ישראל קיימים שני מעגלים שצרכים לפיהם נקבע גובה מזונות הילדים. כלומר, הבסיס לפסיקה בבתי המשפט לענייני משפחה לגבי מזונות ילדים, זה הבסיס של דיני ישראל. ומה הם שני המעגלים שהם משמשים לנו כקביעה לגובה המזונות? המעגל הראשון מוגדר כמו צרכים הכרחיים, דברים מינימליים שהילד כילד צריך, בין שיהיה אצל האמא, בין שיהיה אצל האבא, בין שיהיה במוסד, לא משנה, אחריות שלך היא לגבי הנושאים באים. למשל, מזונות, אוכל, הלבשה, הנהלה, דיור, צורכי חינוך, צרכים רפואיים, טיפול בילד, מי יטפל בו, מי יסתכל עליו, מי ישגיח עליו, האמא שלו, המוסד שהוא לומד שם, איפה, מה, מי, מו. זה צרכים הכרחיים שאחריותו של האב ביחס לילד שלו. אבל יש מעגל שני של צרכים נוספים, שהחיוב שלהם נובע בהגדרה של בתי המשפט, יעני משפחה, אני אומר. הוא נובע מדין צדקה. והמושג הזה שאול מהגמרא, שאול מההלכה. למשל, מה זה הנעגלים הנוספים הללו? זה חוגים, שיעורי השראה. מה זה השראה? הולכים מחוגים, לספורט, לשחייה, איזה חוגי מדע. כל מיני דברים להשאיר את הדעת. הוא צריך שיעורים פרטיים, הוא רוצה לבלות עם הבעל, ללכת ללונה פארק, ללכת לפארק נחשונית, ללכת לנידי על גוש קטיף, כל מיני מקומות האלה, טיולים, מתנות, כל הדברים הללו הם צרכים משניים שהמחויבות, אבל יש כאן מחויבות עם מדיני צדקה. ויש גילים כאלה שאפשר לכפות את האב, או את ההורים אפילו, לתת את הצרכים האלה לילדים, לפי מידת הצדקה, או לפי גדרי הצדקה שחיילים על פי ההלכה. עכשיו, דיני ישראל מטילים חובת מזונות מוחלטת על האב. ותשמעו עכשיו את הפרשי הגילים, שוב, המקור שלהם בהלכה. לילדים עד גיל 6, מה שמכונה קטני קטנים, מדובר בחיוב מזונות שאינו תלוי ביכולתו הכלכלית של האב, אלא אך ורק בצורכי הילד. וההדגשה היא, זה מדין תורה. קטני קטנים, הגמרא בכתובות, הדברים מפורשים. הדבר השני, מדרגה שנייה, בין הגילים 6 עד לבגרות, או לפי תקנות הרבנות הראשית של מדינת משנת תפשין ד', תקנו עד גיל 15, וכיום זה נמשך עוד, ההשתתפות, נדרשת גם השתתפות של האם, כך בתי המשפט אומרים, בדיני המזונות. אמנם בצרכים ההכרחיים שהזכרנו קודם, נשארת אחריות של האב. אולם הצרכים שמעבר לצרכים ההכרחיים, הנושאים האב והאם בדרך כלל בחלקים שווים. כי אם אתה דן על צדקה, אז למה דווקא הוא ולמה לא היא? היא לא מוכייבת בני צדקה. אז זה מתחלק בין שניהם. שוב, המקור של העניין הזה זה תקנת חכמים, תקנת אושה כמי שואה בגמרא, ומה שהזכרתי מהרבנות הראשית. גיל יותר מבוגר, הרי הכל בא מגדר דיני צדקה, באופן תיאורטי הילד הזה יכול להתחיל לפרנס את עצמו, פעם חשבו מגיל 15, היום מדברים על גיל יותר מבוגר, גיל 18, והחיוב מתחלק בין אב להם ביחסים שווים. אז זה, רבותיי, לימוד מהמקורות שלנו, פשוט העתקה ממה שנוהג בעצם וגם בבתי הדין. עכשיו, לפי מה קובעים בגובה המזונות? איזה קריטריונים? אז בבית דין רבני, אנחנו לא, אין כתוב, אין רשימה, ואין תקנות, העניין לא מסודר. יש שיקול דעת של דיינים, כל אחד תלמיד חכם, כל אחד יודע, תש"ס, יודעים איך לפסוק, איך לשער, איך להעריך. נו, כל אחד לפי מידת חוכמתו. בתי המשפט האלה הם קצת יותר מאורגנים, מסודרים, ואם יש עם הנחיות מסוימות, ונותנים קריטריונים. מה הנתונים שצריכים להתחשב בקביעת גובה המזונות של הילדים? אז כמו שהזכרנו קודם, צרכים הכרחים של הילד. צרכי הילד מעבר למזונות אחרים, כמו שאמרנו, שני המעגלים שהזכרנו. אחר כך יש התחשבות ברמת ההשתכרות של האב. לגלות בדיוק כמה הוא מרוויח, מה יש לו, פה שכר דירה, פה גלות, פה עסקים, אם יש דברים נסתרים, נסות לחשוף את כל הדברים הללו. כושר ההשתכרות של האב. האם הוא עצלן? או שהוא יכול. בא אחד אומר לי, אני אברך, מה אתה רוצה ממני? מאיפה יש לי כסף להביא לילדים שלי? אני אברך, אמר לי הרב, צריך ללמוד תורה. אז דופק על הדלק, הוא עושה צדקה. בית הדין לא יכול להתחשב בדבר כזה. אתה התחייבת את המזונות לילדים. תמצא פרנסה. גיל של הילד, יש קריטריון גם כזה? איזה גיל, איזה גובה הוא צריך? קטן צריך פחות, גדול צריך יותר. רמת ההסתכרות של האם מצד שני. אם אנחנו מדברים על חיוב של אם, הצד של צדקה, אולי יש חלק להם גם במצווה הזאת. מצב הבריאותי והנפשי של הילד, אם יש הוצאות נוספות חריגות. ודבר אחרון, כל נתון רלוונטי למקרה. מצב בריאותם של ההורים, תחזיות שונות, מה קורה בעתיד, מה עומד בהווה, מה עובר עליהם. אלה קריטריונים ששופט, שיושב לדון, להכריע בדיני מזונות, מביא אותם בחשבון, ויושב ודן, ועושה לו סיכום עם טבלה מסוימת, ולפי זה הוא קובע אחר כך את גובה המזונות שמגיע לילד הזה. כיוון שנתוני כל מקרה הם שונים בעצם, אז לא ניתן לקבוע מפתח, לפי ויקבע באופן מתמטי הסכום של המזונות, אלא כמו שאמרתי, זה שיקול. אז אם ילד שיתרגל לרמת חיים גבוהה, כי המשפחה היא הם הורים עשירים, אז גם רמת המזונות שלו תהיה עשירה, בהתאם לכך. משפחה ענייה או חדלת אמצעים, אז גם שם יתחשבו ויתנו רמה ביותר נמוכה מאשר משפחה עשירה. כל זה בצרכים של הילד. אני לא רוצה להרחיב יותר בפרטים, אבל צריך רק להדגיש שבבתי המשפט לענייני משפחה, יושבים גם שופטים דתיים, כמו שבשופטים אחרים. בבתי משפט של המדינה באופן כללי גם כן חדרו לשם משופטים מאוד מוכשרים, אנשים דתיים, שלפי כמה שיחות שהיה לי עם שופטים מהסוג הזה, הם משתדלים, אם מגיעים להם דיני ממונות, לא מדברים על פלילים או לשנור עיתונות או כאלה דברים, דברים בדיני ממונות שצריכים להכריע בהם, הם משתדלים תמיד להגיע לידי פשרות ולא משתדלים להכריע בדין. חס ושלום, אם הפסק הזה הוא לא טוב או לא נכון, יש כאן חשש של גזל. והם מנסים לנווט את המערכת הזאת, לנסות להגיע לידי פשרות, לידי הסכמה בין הדברים. זה הגדר ההשתדלות. בלית ברירה, חותכים מה שחותכים. כמובן שיש ביקורת על בתי המשפט או כדברים אחרים, אבל זה לא המקום כעת לדון. עכשיו, מה היחס שלנו לנושא הזה של בתי משפט, שבאופן ממונה, אופן מוצר, ממונים על ידי המדינה, אבל מחייב אותם לדון, מחייב אותם הכנסת לדון. הציבור שהצביע מה שהצביע, והכנסת מחייב אותו לדון לפי חוקים אלה ואלה, ולא מחויבים לדון על פי דין תורה. מה היחס שלנו, יחס התורה, לבתי המשפט מהסוג הזה? ואני לא אכנס עכשיו באופן כללי לבתי המשפט, שדיהם כערכאות, דבר ספציפי על הרקע שדיברתי עכשיו בעניין של מזונות לילדים, דהיינו בתי המשפט לענייני משפחה. בעניין ערכאות, מה האיסור הזה של ערכאות? ללכת לדון בפני בית משפט, שבאופן מוצהר או באופן רגיל לא דן לפי דין תורה, או בוא נאמר שחוץ לארץ הולכים בית משפט של גויים, של נוכרים לגמרי. זה איסורים מפורשים, כתוב בשולחן ערוך, ברמב״ם, לראשונים, מדגישים את האיסור הזה של הליכה לערכאות של גויים. אז זה לית מן דפליג, שרשב"א כבר צועק כרוכי על העניין הזה, בסוף סימן כ"ו מביא אותה בית יוסף, בחשון משפט, בשמה כתבו תורה, בשמה נכתבו פסקי הלכה ותשובות וכו', כדי לשים אותם בארון וללכת לדון אחר כך אצל הגויים, זה חילול השם, מרים יד בתורת משה. גם שולחן ערוך גם כן מתבטא בביטוי הזה. אבל מה האיסור הזה? מאיפה נובע בתורה? מאיפה נובע האיסור הזה של ערכאות? וזה דבר מעניין. בפשטות הדברים, יש הגמרא בגיטין ועוד מקומות מזכירה את הדרשה, כמו שרשי מביא, לפניהם, אלה משהו מתעשים לפניהם, לפניהם אומר רשי, לא לפני גויים ולא לפני אדיוטות. מה המקור של חכמים לדרוש מהפסוק הזה לפניהם ולא ולא ולא? פשוט מדובר כאן, משפטים תשים לפניהם, דיינו אנחנו ממנים את הסנהדרין, או דיינים שקיבלו סמיכה שמתגלגלת ממשה רבינו ואילך, הם הממונים על המשפט. זה המצוות עשה אשר תשים לפניהם. מה שלומדים מיעוטים ולא ולא ולא, זה לא עיקר הפסוק. עיקר הפסוק בא ללמד על המינוי ועל המצווה ללכת לפני השופטים דייני ישראל, דייני התורה. אז מה, מאי נובע הנושא הזה של החומרה הזאת של ערכאות? אמרנו לשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כל אדן בדיני אקומה בערכאות שלהם, הרי זה רשע, הוא כאילו חרב וגידה והרים יד בתורת משה. דבר זה גם מובא בשולחן ערוך. אבל אני רוצה לשאול, רוצה להדגיש, שבשום מצוות עשה, במוני המצוות, לא מופיעה מצווה כזאת. אפילו בתור לב, כן? לב הבא מכלל עשה. לא מופיע. זה עורר למחשבה, עד שרפסתי ומצאתי מאמר מאוד מעניין, נכתב לפני 28 שנים, הרב יעקב אריאל. מופיע המאמר הזה בתחומין, תחומין א', ככה ראשון. ויש שם השקפה מאוד מאוד יסודית ובריאה ומעניינת לענייננו. היסוד ללכת לערכאות זה כפירה בתורה ובקדוש ברוך הוא. זה היסוד. במצוות האמונה. בתנחומה מביא, מי שמניח דיני ישראל והולך אצל האחים, כפר בקדוש ברוך הוא. כדכתיב בתורה, כי לא צורנו צורם, ואויבינו פלילים. דרשה לגמרי אחרת. מה המיוחד בדיני ישראל? בדיני ישראל הדבר המיוחד זה שאלה דינים שנובעים מהקדוש ברוך הוא, דרך התורה. ומה המטרה? להביא לממלכת כהנים וגוי קדוש. יש ייעוד אלוקי לתיקון חיי החברה בישראל. ומשפט התורה הרי אמרנו שהוא מקור אלוקי מן השמיים. מי שהולך אחרי משפט הגויים, הולך כאילו אחרי אליליהם. זה הביטוי של התרבות של הגויים. אז מי שמזניח משפט ישראל והולך תרבות הגויים, הרי הוא כופר בתורה, כופר בחירה, כופת בייעוד האלוקי של עם ישראל. היסודות שמשפט התורה הם יסודות החברה של עם ישראל. יש לנו ייעוד של תיקון עולם במלכות שדי. ובזה יש לזה השפעה על כל החיים הציבוריים וההסדרים החברתיים של עם ישראל כעם. יש לזה השפעה על צורת השלטון. יש לזה השפעה על צורת האנישה. ומה שיוצא דרך משפט התורה זה הצדק המוחלט. יכול להיות שנראה בני אחרים, זה לא צודק. לא... כך משפט התורה, כך הקדוש ברוך אמר, כך בונים עולם. כך מתקנים את העולם. כי הצדק הוא צדק המוחלט. כשאתה ממציא חוקים משלך, או כשאתה הולך משפט הגויים שכולו נובע מתוך איזה כישרונות ומחשבות של אנשים, אז היום זה מחשבה טובה, מחרתיים זה הפוך. זה נתון בגחמות של כל החכמים וחכמי המשפט. אתם רואים מה שנעשה היום במלחמות בין שר המשפטים, שייתן לה שם כוח, ומול הבגץ וכו'. הכל הולך לפי הכישרונות של האנשים. לא, משפט התורה, משפט צדק, משפט חברתי. מי שעוזב את הכל, הרי זה חילול השם. ולכן, הביטוי החריף הזה, כמו שאומר הרמב״ם פה, הרי זה רשע, כאילו חרב וגידה והרים מיד בתורת משה. וזהו האיסור של הערכאות. ולכן אין ללכת לפני גויים, ולכן אין ללכת לפני אדיוטות, שהרי אדיוטות הם אינם סמוכים, והתורה מצווה לפניהם ללכת לפני דיינים סמוכים, שקיבלו סמיכה כשהייתה עוד הסמיכה בפועל לא בתוקף. יש עוד מאמר יפה שמצאתי, רב אליהו כץ בבאר שבע פעם, כותב, כל מה שאמרו חכמים בפירוש אשר תשים לפניהם, הם שמועות כאין אסמכתה. מי אומר את זה? בנו של הרמב״ם, בפירושו על התורה. תשים לפניהם, ולא לפני זה וזה, אסמכתה. כמה זה מחזק את הדברים שדיברנו עליהם. שהיסוד של הרכאות זה עניין שחילול השם, כפירה בתורה, שזה הבסיס. יותר מזה אומר כאן, תם האיסור הוא פסוק מפורש בויקרא י"ט, בצדק תשפוט עמיתך. היינו בצדק של דברי תורה. או משפטי השם יצדקו יחדיו. ועל פי צדק זה יש לשפוט, ולא על פי חוקים משפטיים שהם נטע זר בקרב ישראל. אלא מה? יש הר"ן בחידושיו בסנהדרין עושה חילוק. הוא אומר כך, הרי לדאבוננו בטלה הסמיכה. כבר מזה דורות, מזה שנים. כל תוקף בתי הדין שדנים היום, זה שליחותה יוקעב דינה. כבר בסנהדרין, דברים פשוטים. הר"ן מחלק חילוק כזה. יש הבדל בין מקום שיש בו בני תורה, שהערכאות של אדיוטות אסורות בו. אתה לא יכול לאחרת לדון אצל אדיוטות במקום שיש בני תורה, תלמידי חכמים. אז כמובן, אדם יכול לקחת שלושה רועי בקר, גם כן לשים עליו לבוררות, יגיד, אני מסומך עליכם, מה שתגידו אני מקבל. עושה קניין, מקבל, זהו. זה כמו דיני בוררות שאנחנו עושים היום. אבל, למעשה, אומר הר"ן, אם יש לך איזו אינסטנציה כזאת, דיינים, שהם הדיוטות גמורים, יש מצד שני, תלמידי חכמים בני תורה, אז מה השאלה? ודאי שאתה חייב ללכת לדון אצל בני התורה. ולכן ערכאות של הדיוטות אסור ללכת אצלהם. כי הם לא דנים לפי דין תורה. אבל מקום שאין בו בני תורה, כמו שהגמרא בגיטין אומרת, ערכאות שבסוריה, איך דנו שם דינים, דיני ממונות בערכאות שבסוריה, ושם היו, קראו לזה ערכאות, אבל הם, לא היה שם בני תורה, לא היו תלמידי חכמים, אין מי שיפסוק. אז הם היו אנשים ישרים, שהלכו לפי סר הישר, ניקי כפיים, אנשי מוסר ומידות טובות, אז הם נבחרו להיות כדיינים שם, ואליהם אפשר ללכת, כך אומר הר"ן. הערכאות הותרו בו, שרק מי שמעדיף במכוון אדיוטות על דיינים מומחים, הוא נחשב לכופר בתורה. אך כשאין במקום בני תורה, או מחוסר ברן להציעים למנות ערכאות, כדי להבטיח סדרי החברה התקינים, את שלום הבריות, וכו', אז ודאי צריך ללכת לאינסטנציה הזאת. זה כמו שהיום אנחנו סומכים על בתי המשפט בעניינים פליליים. אין לנו כוח לדון פלילים, אין לנו כוח לדון מלכות ולא מיטה. ואין לנו גם כוח ואמצעים כדי לחקור בעניינים פליליים. אז מוכרחים להסתמך על בתי המשפט האלה בגלל הבעיות החברתיות. אחרת איש את בלעו, חיים בלעו. איש את רחם לא. אז יוצא שהר"ן חידש חידוש במקום שאין בני תורה, הרי כשיש לנו ערכאות של אדיוטות, מותר ללכת לדון לפני ערכאות האלה. מה דין ערכאות בזמן הזה? אנחנו, כפי שהזכרתי, אין לנו סמיכה היום. ובעצם, כולנו כאדיוטות, ביחס לזמן שהסמיכה הייתה נוהגת. יש כאן מחלוקת בין הרמב"ן לראשונים אחרים. הרמב"ן בפירושו על התורה אומר שבזמן הזה שבטלה הסמיכה, כל המשפטים בטלים מן התורה שנאמר לפניהם ולא לפני אדיוטות. ואנחנו כולנו אדיוטות כיום, ואין בתי הדין פועלים כיום בעם ישראל למכוח שליחותה יהודי קמאי. אם כן, זו רק תקנת חכמים. אך מהתורה אין מצוות מינוי שופטים בזמן הזה. והטור, באמת, בתחילת חוש המשפט, כך פסק. שליחותה יהודי קמדינן, והכל היום דרבנן, כל מינוי השופטים, דרבנן. מאידך, משמע גם לשון הרמב״ם, וגם משמע מספר החינוך, שמצוות שופטים ושוטרים אינה נוהגת מן התורה ובנם בזמן הזה, אך מצוות בצדק תשפוט את עמיתך, ושהזכרתי קודם, דבר זה מחויב גם מהתורה היום. לפי זה גם אומר דיין אחד כשר, גם כשהוא לא סמוך. על כל פנים, בזמן הזה, לכל הדעות, סליחה? עוד פעם? אז דין תורה? יש בעיה? אז לפי דין תורה, צריך לשפוט את עמיתך, כמה ששכל לתורה יש, אתה צריך לשפוט, גם אתה לחוד, גם אני בן חברי. צריך לשפוט את עמיתך, זה כולל עוד הרבה דברים. דן אדם לכף זכות. כן? יש כמה פרטים מסביב לעניין הזה. אז ככה, דיינים שניים סרוכים. יש כעת כלל, אני מוציא כלל מתוך מה שדיברנו. דיינים שניים סמוכים וערכאות אדיוטות, כמובן בזמן הזה, אלה יודעים ואלו אינם כך יודעים, האיסור ללכת לערכאות הוא רק מדרבנן. כי אין מצווה של מינוי שופטים, אין לנו, אם כן, סמיכה היום, כל השפיטה היא מדרבנן, אז ללכת לערכאות של אדיוטות, גם הוא רק מדרבנן. בבקשה.
דיבות סימן א', הזכיר את דברי הרמב"ן פרשת משפטים, שהרמב"ן שאר הזכיר, אבל הוא מביא את דברי הרמב"ן סופיתי, שכמו שאנחנו מקבלים גרים, גרים בזמן הזה, זה משפט טיפה, סימן ביתי, הוא כתב בפשטות שגם מדעת הרמב"ן, ובחום הדעת שהחינוך והרמב"ן שאר הזכיר, בכל מקרה, היום הדיון, לא אומר את זה מדורי, כאחרות איך מקבלים גרים, ואיך היום קופין על גט.
תראה, אני חושב, יש לזה... לא, 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 יש לזה דיון שלם, אתה מדבר על גרים, איך מקבלים גרים היום? מי אמר שגר צריך את הדיינים? גר לא יכול לקחת שלושה אנשים ולתבוא ולהתגייר? מי אמר צריך את הדיינים, סמוכים ומומחים? זה לא קשור לזה בכלל. לא קשור דווקא לזה. בסדר, נו. אז יש לזה תוקף, בעניין הזה יש תוקף דאורייתא. אבל לא לכל דבר. ללכת לערכאות זה איסור כפירה מן התורה. ותלוי האיסור בהבדל של מדעני התורה לבין הערכאות. והדעת נותנת שהערכאות של האדיוטות, עם כוונתם לשם שמיים, וכוונתם לטובת הציבור, ורק משום שאין מקום בני תורה, או שלפעמים משתחל לאותו בית משפט, ענייני משפחה, שנקרא לו ערכאות של אדיוטות, איזה תלמיד חכם, שבשקט יכול להשתוות לדיינים, שיושבים בתי הדין, שאנחנו יודעים איך ממנים דיינים היום. אז יכול להיות שההשתוות הזאת, יושב שם אדם, ירא שמיים, אדם שהוא רוצה לפסוק על פי דין תורה, לפי שכלו, ואף אחד לא כופה אותו אחרת, אז למה לא שואל לך את זה? איזה איסור ללכת אליו לדון אצלו? יותר מאשר זה. זה חידוש גדול. יש מקום להתיר ולהקל בחומרת האיסור, ואין בחזון איש, שביא בראש המשפט גם כן, המדובר ברכאות, האיסור של הרכאות, שאינם דנים לפי חוקים זרים, אלא לפי סברת ליבם. כן? ובכן, בכל אופן, זה שאלה שצריך עיון, כן? אנחנו הגענו למסקנה עכשיו, שהאישה הזאת, שקיבלה הגדלת מזונות בבית דין רבני, ולפי הערכה שלה, שילדיה מקבלים מעט, לא מספיק, כמה שבית הדין הגדיל לה, לא מספיק לה, כי יש הוצאות א' ב' ג' ד', ובית הדין לא התחשבו בנתונים האלה. אם היא רוצה ללכת עכשיו בתביעה בשם הילדים, זה לא תביעה שלה, בשם ילדיה, להגדלת מזונות שם, בערכאה כזאת של אדיוטות, אם יושב שם איזה תלמיד חכם, יושב שם אדם ירא שמיים, שיושב שם בדן, היא רשאית ללכת לקבוע שם ילדת מזונות. הוא ישפוט לפי צדק, וראינו לפי מה הוא, איזה קריטריונים מחייבים אותו. צריך עיון, כן, לא אמרתי שממליץ ללכת או לא ללכת, אבל היא לא עוברת על איסור היום ונורא כזה חלילה. הולכת להגן על הידיים של הסוף סוף. הנקודה היא רק שכיוון שבכל אופן, האינסטנציה הזאת שבתי המשפט היא נובעת לא מתוך השפטת תורנים, היא לא נובעת אלא מתוך חוקים שלא כולם קיבלו עליהם. שמעתי את זה מפיו, זכר צדיק לברכה, שתיקי הכנסת שנתקבלו על דעת הנציגים הדתיים, שיש להניח שהם התייעצו קודם רבניהם, כל חוק, כל נציגים התייעצים לרבנים שלהם, וקיבלו הנחיה. החוק הזה בעד החוק הזה, החוק הזה מחייב גם מבחינת ההלכה. גם מבחינת ההלכה, שנייה. ואז יוצא, שאם השופטים האלה בבתי דין ידי משפחה ידונו לפי הקריטריונים של בתי הדין הרבניים, אז אין מניעה, כן? פרטית, אישית, לא נית, ללכת, זה יעשה תביעה שם אדם, כן. אלא, זה צריך עיון, כן? צריך עיון, בכל אופן, כי האינסטנציה הזאת של בתי המשפט, זה לא מתאים. במדינה יהודית, במדינת ישראל, מדינה שצריכה לחיות לפי חוקי התורה, לפי ההלכה שעליה אנחנו... במדינה יהודית, כמו ש... יש משרד חינוך שמחנך, לאן שהוא מחנך, שגם זה חילול השם, באובדן גדול לעם ישראל, של נפשות. אז ברור שהכתובת הזאת היא לא הכתובת המתאימה. אבל בפרט שהיא שם בקשת עזרה, טובת ילדיה, ללכת לגשת לשם, זה לא האסון הכי גדול שאתה יכול להטיל עליה. ויביא לכם סיכום של דעתם של גדולי ישראל פה. הערכאות בדיני ישראל נחשבו על ידי הרב הראשי לישראל, הרב הרצוג, כחמורים פי כמה מרכאות של גויים. הופיע בתורה במדינה, גם הרב פרנק, במאמר משואה לדור, כתב על כך, והחזון איש כתב על כמו שהזכרנו, והרב סגל בתורה במדינה, והרב ישראלי מאוד. אלא שאומר רב ישראלי, אין בערכאות של אדיוטות בעיני ישראל איסור של חירוף וגידוף. אבל יש שם איסור גזל, והכירת התורה, זה באופן כללי לערכאות, לא נושא לה... ספציפי של המשפחות. וכך גם... חיסרון אחד יש, אמרתי, או יותר בחיסרון אחד, וזה אני רוצה לסיים, שבבתי המשפט האלה, לענייני משפחה אפילו, שמחייבים כל מיני חיובים בדיני ממונות, אז החיובים הללו קשורים בהצמדת הסכומים, לפעמים בכנסות, בהגדלת מזונות בצורה מאוד מוגזמת, שהיא לא מתקבלת על הדעת, לא תמיד לפי הקריטריונים הללו, בריבית לתת על פיגורים, שכל אלה גובלים ביסורי תורה. לכן קשה לדון אותה בעניין זה כף זכות. אבל היה מקום, כבר הרב שרמן, נדמה לי במאמר שלו, באיזה הצעה שהוא כתב, שאם היה אפשר לפתור את הבעיה הזאת של בתי המשפט ומשפחה בענייני מזונות וכדומה, בעניין של ההצמדות והריבית, על ידי קומבינציות של היתר עסקה וכדומה, היה אפשר גם להכשיר פסקים מהסוג הזה גם שם. אבל אנחנו בכל אופן מתפללים לשיבה שופטינו הראשונה ויועצינו כבתחילה, בזכות זה שיסיר מאיתנו יגון ואנחה.